קדימה, אנחנו פעם הקודמת מסרת התחלנו והתחלנו לגלוש כל מיני כיוונים של אם איך לומדים תורה, באיזה צורה מתקדמים, אם מותר ללמוד נסתר או אסור, כל מיני דברים שהם היו דברים חביבים, אבל למעשה לא היו כך קשורים לעניין. ובואו נחזור עכשיו, נתחיל מהנקודה שהיינו. הדבר האחרון שאמרתי לכם זה להסתכלו את פרק א' והתחלת פרק ב' וגם את הפרק האחרון, נכון? אמרתי לכם, אתם רוצים לדעת מי נגד מי, פשוט תקראו מה היה, מישהו קרא, אף אחד לא קרא. אתה כל הכבוד, איש כולך. פרק א' בתנ"ך, כן, בראשית דברים, פרק א' באיוב.
הצטן בא לקדוש ברוך הוא, אומר לו,
אתה לא מצוין שתגיד לי את הכיסוס, לא שור בבא, אני סבנתי, תקראו, לא קרה, אתם בעיה שכם, יאללה. טוב, יאללה. תגיד לי, את יודעים מה, אתם דפקתם אותי בשבת. אם הייתי יודע שהישיבה פה לא הייתי מסכים.
מי היה פה?
לא, היה פה לאיך, היה כאילו, לא, לא, לא. אמרתי לעצמי, שכנים, אני שירו שבת, אין להם איפה לאכול, אז מה, זה ברור שנזמין אותם בשמחה.
מה פה המכינה? הישיבה זה משהו אחר.
המכינה, מה?
היה פה כמה שמורים
פה.
היה פה
כמה שמורים פה. לא, אם לא היה איפה לאכול, אז זה בסדר, זה לגיטימי. אם היה איפה לאכול, בשמחה. אם יש איפה לאכול,
צריך
הזמנה, עושים כפה אבל סתם להשתרגל, אבל בעיקרון אני אומר בצינות עכשיו, הרבה פעמים באים אנשים, מצטרפים אנשים, אם זה מישהו באמת אין מה לאכול, לא כאילו באמת תקוע פה, לא כוונה בבית, הוא נמצא פה שבת או משהו כזה ונתקע, כי הבחינה נסעה או משהו כזה, לא יודע, משהו כזה, פתאום נתקע ואין לו איפה לאכול ארוחה, אז הוא יכול לעבוד בלי להודיע, באמת אתכם, אני מדבר את כל הרצינות, זה לא מדבר בצחוק, זה בכל הרצינות, אבל באמת, לא שתרגול לתרגיל, כן, זאת האמת, באמת, אם מישהו צריך רוח באמת מצד אז בכיף, יכול לבוא בשיחה גם לישון, גם לאכול. טוב, עניינינו. ובאשר בצד אחד ידעת מה הוא בנפשו, אני עכשיו ממש פה באמצע, התחלתי ככה סתם באיזה מקום שהוא בערך שהיה גם פעם הקודמת כאן. באמצע הפסקה הראשונה התחלתי, אנחנו גם נזרום על זה עכשיו יותר מהר. ובאשר, איפה אנחנו?
אנחנו עצרנו פה,
איפה? בצד אחד,
הכריע בדעתו, שם עצרנו פעם שעבר. סימנתי.
איפה זה הכריע הזה? אוקיי, יפה. על כן הכריע בדעתו כי לא יודע שגחת השם נעשה. בקיצור, הרעיון הוא שהוא ידע מצד אחד שהוא צדיק גמור, ומצד שני באו אליו צרות, כמו שאמרתי בסוף הפעם הקודמת, שהם רואים שהן השגחתיות. זאת אומרת, זה לא משהו שקורה במקרה, והדוגמה שנתת לכם שהרוח בא מארבע פינות הבית, והפילה את הבית על הבנים שלו, על הילדים שלו, זאת אומרת, גם על הבנות. ואין כזה ברוח שבא מארבע כיוונים, רוח בא מכיוון אחד, איך אנחנו יכולים לבוא מארבע כיוונים לקפל את הבית פנימה? אז מזה, הוא יודע שהצרות שבאו אליו הן צרות שמוכנות בראש. סליחה?
בן אדם יכול להגיד
עליו משהו... הנה, הוא אומר את משהו, זה ביום. וגם השם מצדיק אותו, אם אתה זוכר, אם קראת את פרק א', תראה שהשם בעצמו מעיד עליו שהוא צדיק גמור. אז עם אלה הוא גם יודע את האמת, למה לא? אבל שזה צריך להיות צדיק גמור. זאת הבעיה, הבעיה היחידה בזה צריך להיות כזה, אבל אם מישהי כזה כנראה יודע. טוב. על כן הכריע בדעתו כי לא יודע השגחת השם נעשה דבר הזה, כי השם ביתי משגיח מסוים בן הפרטי ולא גמולם ועונשם טובם ורעתם. כי מסר כל זה הנהגה כללית הסדורה מששת ימים לראשית שנהגת המערכת. ובכל זאת צדיק וישר השם לא נצב לטה בו, באשר כל מעשה בן אדם יצא לדירה שהם מוכחים וכתובים למערכת ולא חופשי במעשיו. ועל כן אין מגיע ללא שכר ולא משהו מעשיו הבכירים, כאשר לא ישלמו שכר העונש לרחיים מזלזלים בדענת המים, התחנו כמו ירוצצו ראש איש הקרב אליהם. בקיצור, הוא, תכף אנחנו נראה מה היה הלוגיקה שעמדה אצלו, אבל העיקרון שלו פשוט, מצד אחד הוא יודע שהשם צדיק, מצד שני הוא יודע שהשם לא יעשה עוול, וגם מצד שהוא צדיק בעצמו, ובאו אליו כל הצרות, נכון? אז סימן שזה עובד אחרת. איך זה עובד אחרת? הפתרון שלו היה שהשם, העולם לא מעניין אותו, שיש בזה קצת סברה, כמו שאנחנו נראה בהמשך. לפעמים אנשים קשה להם לקבל את זה, אבל הסברה שלו היא בסך הכל סברה נכונה. כי הוא אומר, השם מתייחס לאנשים כמו שהוא מתייחס לשאר הדברים בעולם, כמו לריחיים, זו הדוגמה שאני אומרת פה, הריחיים שמסתובבות, כן, בכוח המים שזורמים בנער. אז הם גם תוכנות קמח וגם עושים משום את הראש, הם עושים גם לשבור לו את הראש, נכון? אז מה, הריחיים זה בהשגחה מהשם? לא. הם מקבלים עונש הזה שהם הרגו מישהו, או מקבלים שכר הזה שהם... זה לא. עכשיו, למעשה, בוא נחשוב על זה בצורה זה לא משוחד. בוא נחשב את זה רגע בצורה לא משוחדת, בצורה פתוחה, לא בצורה של, לא מתוך שטיפות מוח שלכם. למעשה, למה שהשם לא יתייחס ככה גם לבני אדם? לחיות הוא מתייחס ככה. חייב לא כל מי שחב עונש לנושאים שלהם, נכון? אם חתול אכל אכבר, או אני יודע מה, הציל תינוק, הוא מקבל איזה שכר עונש של השם?
כן.
מה?
לא יש חד כאלה לשם. מה? אין את הדרך שהוא מקפר.
אז זה למין כולו. למין כולו, אם כבר אתה מדבר, אז זה לפי השגחה כללית שאמר הרמב"ם, גם זה מדרש, זה לא באמת שהכלב הזה מקבל שכר. בפשטות, אין שכר ועונש לבעלי חיים, נכון? אז למעשה, אם חתול נופל לבור, כמו שאמרנו בשיעור השגחה מפי הרמב"ם, אם החתול נופל לבור, ושם נושך אותו נחש והוא מת, זה בגלל שהוא עשה משהו רע. אז איפה הצדק האלוהי? החתול הזה לא עושה שום דבר רע בחיים, שעולם הוא צריך למות בייסורים על ידי נחש עצבני.
סתם, לא מתייחס אליו.
יפה, זה מה שהוא עושה, זה עוד נעד. רק שנייה, מה קשה בזה?
אם תינוק בגיל חודש מת, מה הוא גם לא
עושה? מצוין, עוד יותר טוב, איש כוח. עכשיו, תן את זה מצא אליך.
אתה לא
בחירה חופשית,
מה? חתול, אין לו
בחירה חופשית. גם אם לא בחתול, יש בחירה חופשית אז הוא אומר, כנראה בן אדם לא מעניין את השם, זה סברה לא כל כך רעה שאתם חושבים עליה. בוא נחשוב רגע, תראו, אנחנו כולם שטופי מוח, אבל מצד האמת...
אבל בהגדרה בני אדם אחרי זה שונה.
זה אתה אומר, אז איוב אומר, כנראה שלא.
אבל
בתנ"ך, בתנ"ך מעניין את הסבתא של איוב.
זה כן,
העניין
שכזה. איוב
אומר...
לא, זה חילוש.
בוא נמשיך ונראה את ההיגיון של איוב, למרות שההיגיון הוא מאוד פשוט. בוא נסביר את זה. בוא נגיע לזה, אני אחזור על מה שאמרת שם באריכות. ולכן, על פי זה יצא רבחה ויכולים חיצב על יתר נגד אמונת ההשגחה והשכר והעונש בין גופני, בין נפשי, זה בדיוק מה שהוא אומר, אין השגחה ואין שכר והעונש, זה המסקנה של איוב כן? ונגד חופשיות הבחירה, בדיוק כמו שעכשיו אמר נגד התורה, כן, בטענות פילוסופת אדירות בצורות וכרונות על הדבר הכתב האלה כן, לזה יצא רבחה שלושה גיבורים נושקי קשר ימין האמונה ורק להוכיח כי יש אלוהים שופטים בארץ ושאינה פקוחות על דרכי איש לתת לו כדרכיו ופרימה על עליו ושאדם הוא שליט במעשיו וחופשי בחירתו, כמו שאנחנו יודעים, אני קורא מהר מדי תגידו לי. ושאלוהים לבדו הוא מנהיג העולם וכל ימי העולם בהשגחתו הפרטית ולא זולתו. אז היו שלושה שבאו להתווכח איתו, וגם הם שמו אותות ברוח המחקר והיונה שנוסס עליהם בחוכמה ודת ודת. אולם טענות המכחיש שרתיו גברו על שבותיו. בקיצור הוא ניצח אותם, כמו שאנחנו נראה בעזרת השם בהמשך. ונוספי רומי קשת אלה הפכו ביום קרב, זה פסוק בתהילים כמובן. אנחנו נראה גם את הטענות שלהם כי גבר אויב בני אפרים נושכי רומש קשת הפכו ביום קרב אז קם והתעודד גיבור משכיל צעיר לימים מלא לקח ויקרב למערכה זה אליהו בכוח גדול ושם מדבר גבלות מפניו חטו אדירים הכרישו ולא ענו לו שנם לחיקם דבקה ואחריו ישאג כל השם בקיצור איוב נתן לו תשובה פעם ראשונה נתן לאיוב אליהו נתן לאיוב תשובה ש... אליהו, זה הרביעי, יש שלושה שמתווכחים עם איוב כל הספר ואז הם לא מצליחים, ואז בא אליהו והוא למעשה עונה לאיוב תשובה שאיוב מקבל אחרי זה בא השם ומנבא את איוב ואומר לו את כל הסוד של כל מה שהיה פה אחרי שהוא הבין מתוך אליהו את האמת וכמובן, כבר אמרתי לכם פעם הקודמת שמזה אנחנו לומדים שהדרך להגיע לנבואה זה קודם מדעי החוכמה זה ממש הורא חכם גיבור ועשיר, זאת אומרת קודם איוב צריך להגיע לתשובה בכוח שכלו, בכוח המלחמה הרוחנית שהוא עושה, ושהוא מגיע פתאום השם מנבא אותו. למה שאני מדבר אותו בהתחלה? למה צריך לתת לו לסבול עכשיו את כל הוויכוחים באמצע תשובה? כי זה התנאי לזה. כי מה שאמרתי לכם, שמשה רבנו כתב את ספר איוב, לפני שהוא היה נביא. בגלל שהוא כתב את ספר איוב, הוא נהיה נביא.
מה
אני מדבר על זה בהמשך.
לא, כאילו מה...
אליהו צליח לענות לו.
צריך
לענות לו שזה צריך לענות לו. וידוע שהספר המחובר בדרך ויכוח הלא הוא דיאלוג בו ידברו אנשים שונים יתווכחו איש את אחיו יהיה מספר הדעות כפי מספר המתווכחים שכל אחד מהמתווכחים יש לו דעה בשיטה מיוחדת שעל פיה יברך את ויכוחו כי אם לא היה שם רק שתי דעות לא היה בעל הספר מעמיד רק שני מתווכחים אחד שואל ואחד משיב בקיצור כמובן שאם יש שלושה אנשים אז כל אחד יש לו שיטה כי הרי זה ספר שהוא חיבור זה לא באמת עכשיו עשו שם איזה סרטון וידאו של איוב מתווכח אלא זה ניסו להעמיד פה את כל השיטות, אז כמובן שאם יש שלושה אנשים, כוונה שיש פה שלוש שיטות, ברור? כל אחד מייצג שיטה. ואם כאן אחרי שבעל הספר ימיד נגד יום שלושה מתווכחים, ואחר שם בפי כל אחד שיטה מיוחדת וחסרה, אז לא נפרדת בשיטת רעב. וכן המתווכח הרביעי הבא באחרונה בהכרח סלל לפניו מסילה מיוחדת בפני עצמו. כן? אז זה ברור שכל אחד יש לו שיטה, ברור? תראו נראה מה השיטה של כל אחד. וכן השתדל הרמב״ם והמורה, ומורה נבוכים ואחריו כל ישרי לב לייחס לכל אחד מהירים דעה מיוחדת בסדר? אז כל אחד מהמפרשים שפירץ הספר הוא באמת ניסה להסביר מה ההבדל בין כולם מה כל אחד, מה כאילו השיטה שלו לא רק מה הוא אומר אלא מה הכיוון הכללי שלו, בסדר? כן אולם מבואה עם הספר כמובן גם כן עיוות של פסוק במגילת אסתר לבאר לפרש דברה בדרך זה לא מצאו בו כל הנושא חי על ידיהם כי במעט השקפה תראה הרוב כבד משחית את כל סידור הספר מראש ועד סוף מי הבאת? ליברמן
את הפסוק.
את הפסוק, המנגים. המנגים, הוא משתמש בפסוקים בשביל ככה, כימנו שכרומי קרב האלה, הוא לוקח את הפסוקים, הוא מדבר בפסוקים בקיצור. אתה מבין, אחת כאלה דורים בחרוזים, הוא מדבר בפסוקים. לא טלטל, לא כוונה טלטל, אלא הוא משתמש בפסוקים בשביל להגיד את הדברים שלו. הנה, הרוב כבד בשחיד וכל סידור הסדר. עשרת המכות, מה זה קשור? כן. המשפט האחרון הוא, שלא מצאו כל אנשי חיל ידיהם, כי במעט השקפה תראה רוב כבד מסליץ את סידור הספר. כי זהו, הספר הזה מבולבל לגמרי, במילים שלנו. אי אפשר להבין אותו. שמלבד שאינו שומר סול סדר, הוא הסביר למה הספר הזה אי אפשר לפרש אותו כמעט. כל הפרשים לא הצליחו לפרש אותו כמעט שפרש. והסיבה היא א', כי הוא אינו שומר סול סדר, אין שואל כעניין ואין משיב כהלכה, קרוי להיות בוויכוח עיוני של סודרים, זה מזה, בדברים סודרים. מתייחסים לזה בסדר עיוני והילוך שכלי. ושתהיה תשובה, תשובת השאלה, והשאלה אחרי, שתראה את התשובה. כי בעוד דברים מרובבים ופסקים זה מזה. אז דבר ראשון, הספר הזה לא בנוי, לפחות בהשקפה ראשונה, אנחנו נראית אגב שעמל במקין יעשה סדר בכל העסק, וזה מה שיעשה כזה. הוא יראה לך בדיוק את ההיגיון בכל, איך, מה ההיגיון שהספר בנוי לפיו, אבל בהשקפה ראשונה, ואף לפרש חוץ ממנו, באמת, אני לפחות לא ראיתי, לא שאני לא בקיע, אבל מה שאני ראיתי, אף אחד לא יצטרך להסביר את זה כמו הוא. כי במבט ראשון, אין שום סדר. הוא שואל, הוא עונה, הוא עונה, הוא שואל, זה לא ש... אתה היית מצפה שהוא יגיד, והוא יענה, ואז תהיה תשובה למה שהוא אמר, ואז הוא יענה תשובה על זה, זאת אומרת, זה יעבוד בצורה מסודרת, שאלה תשובה, שאלה תשובה, אבל זה לא עובד ככה, כל אחד משהו בראש הזה אומר, אתם מבינים? אין פה סדר בכלל. דבר שני, בוא זה ישנה, ישנה וישלש, כל מתווכח דברי שכבר אמר. וכל אחד ייכנס בבון חברו, מגנרי דברים איש מעט ראו, דברי, ומדברי שיטתו, והיסטורי דברי עצמו. כל אחד גם אומר 10 פעמים אותו, 3 פעמים אותו דבר, גם אומר משהו שאחרים אמרו, גם סותר את עצמו. עושה בלגן שלהם שם. למשל, מה שאמר בידה במענה האחרון, מה יצדוק אנוש עם אל, הן עד ירח, לא, ולא יעיל אף כאנוש רימה, לקוח הוא דברי אליפז, שאמר דבר זה 2 פעמים, בסימן דל, סימן תקווה, וכבר שיר ויוק פעמיים, ועשים להם את בלנסות, הוא פתאום נזכר להגיד, אז כבר עברו אותו פעמיים והחזור,
אז איך זה?
זה מה שעשור לך לבדיר?
לא, איך זה נהיה?
הוא הולך הקודם, למה, תראה, מה שהוא הולך להסביר, למה הוא צריך לכתוב את הפירוש הזה, הוא אומר, תראה, הכל בלגן פה, ואף לפרש, הוא צריך לעשות פה סדר, אני צריך לעשות את זה. יש בלגן כי אין בלגן, אבל אף אחד לא הבין את זה חוץ מהמלבין. הבנת? אף אחד לא, בוא נגיד, פחות לא כתב את זה, לא יודע אם הבין.
פה בעצמה אומר שיש פה דוגמה שיחזור
ממש
פעמיים.
נכון, זה אומר בהשקפה ראשונה. בבת ראשון זה נראה ככה, זה שאתה מבין, אז אתה רואה שזה לא ככה. ואיך, כן, ואיך אתה מילד את זיכרו, עוזרים איזה חוקים של תואר אחרי קרב. איך אמר איוב, זה חלק אדם רשע עם אל, אם ירבו בניו למו חרב שרידיו במות יקברו יכין וצדיק ילבש. והם הם דברי רב ותשובתם בעניין העונש שקרה אחרי מלוא כוחו ואתה שב באיתן קשתו. בקיצור, איוב בעצמו אומר דברים שכבר הוא בעצמו סתר אותם קודם, בסדר? ועוד כהנה כאלה דברים זרים מפריעים לכל פני הספר, ולבד שגם פירוש גדולים חוצו מפרשים מאוד מובן קשים וזרים, יש כל מיני חושך סתרם וערפל חתולתם, זה כל מיני מילים מוזרות יש פה בספר איוב, כמו שאמרת לכם, רוטפש בשרו מנוע, כן? כתוב בהם זה, רוטפש בשרו מנוע. אז סיפרתי לכם על רוטפש, נכון? לא סיפרתי לכם גדולים. לא סיפרתי לכם על רוטפש בשרו מנוע? טוב, תכף אני אשתך, בוא נגיע לך. אחרי זה, לקראת הסוף, אני רוצה היום להתקדם, אני לא רוצה את כל היום סיפורים. אני רוצה להתחיל להגיע קצת משהו לספר, ולא, יש לי הרבה מה להגיד, אבל צריך להתרכז. טוב, אני מדלג על הפסקה הבאה, וזה הוא מסביר שבאמת הוא, מה שהוא עושה עכשיו זה לעשות סדר, איך באמת הספר בנוי, ומה השיבה של כל אחד, ולפי זה פתאום הכל מסדר, בסדר? אבל לקרוא את זה מילה מילה. מלבד שיהיה לכל אחד מהמתווכחים האלה, רואים? עשרתי לפסקה הבאה. שיטה מיוחדת בגוף הדרוש, עוד מעט הוא יסביר מה השיטה המיוחדת שלו, אשר התווכח עליו נבדל מזולתו, שאב כל אחד את דבריו במקור מיוחד נבדל מזולתו. זאת אומרת, לכל אחד יש גם שיטה מיוחדת, אבל הסיבה של שיטה מיוחדת יש לו מקור, יש לו כאילו, יש לו איזה מקור רוחני שממנו שואב את העקרונות שלו. כל אחד מהרעים כמובן, כן. עד כי הנער יוצא מידי חוכמתה מתפרד והיה לה 4 ראשים. כמובן זה גם כאן פסוק בספר בראשית, מי שלא שם לב מזה. הנער יוצא מידי חוכמתה מתפרד והיה לה 4 ראשים. אליפז שאב מי חוכמתו ממים עליונים תלויים מהראש של מלך, והידו הופעה ממרום וחלום ובבואי, דממה וקול ישמע. במילים שלנו, הוא רוצה בסך הכל להגיד שאליפז הולך בשיטת התורה. הוא אומר את זה במילים חביבות, אבל הרעיון הוא שהוא אומר את זה אליפז זו שיטת התורה, כלומר שיטת המבואה. שיטת התורה היא שיטת המבואה. בלדד מבאר הקבלה הפיץ מהנותיו חוצה. מבאר חפרו השרים קראו הזקנים זקני ימי קדם וחוקית משתותם. בלדד היא שיטת הקבלה, זאת אומרת, ההבדל בין אליפז, שניהם תורה, אבל אליפז זה הנבואה, ובלדד זה הקבלה. בלדד הולך לפי הקבלה, ואליפז הולך לפי הנבואה. בסדר?
קבלה?
קבלה, כמו שאתה כיפשו אותו. אני הקדוש, זה הרבה לפני, אבל קבלה, 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 ניסטו. תהיה ניסטו.
מה, זה ניסטו?
זה ניסטו, כן, אפשר להגיד, זה לפי הנבואה, זה לפי התורה כיפשו אותה, לפי הניגלה, וזה לפי
ניסטו. מה זה
סליחה?
מה זה בעצם שיטת הנבואה?
תכף נראה מה הוא אומר. שיטת הנבואה זה התורה שלהם. כתוב שם שהשם עוזר לצדיקים ומרביץ לרשעים. נכון? זה שיטת התורה. השם בתורה כתוב שכר ועונש. זה מה ש... יונתן. זה מה שיונתן אמר קודם. מה, הוא חולק על התורה? כן, חולק על התורה. מה? מה הבעיה? חולק על התורה. זה הכל גוי, מה זה גוי? למה לא יחלק על התורה? טוב, הלאה. בלדד. צופר ממבואי התבונה והפילוסופיה דלה מים זרים קרים נוזלים. כן, צופר זה שיטת הפילוסופיה. הוא עובד לפי ההיגיון הפילוסופי. ברור, זה הפילוסופיה. ועל יסודות ההשגה מופיע דרך הבחינה והניסיון מן המאוחר אל הקודם כשיטת הפילוסופים המסעי בנה בשמיים מעלותיו והגודדו על ארץ יסודה. טוב. אז זה לא משנה, זה הרעיון שהוא שיטת הפילוסופיה. אליהו מתאום רבה אלה מים עמוקים מן המחשבות הידן השתולים בנפש של קום מחצבתה, הן הם היסודי השגה לדעתו כדת אפלטון בהם מתה מוצא אמיתיות. כן, אז אליהו, שזה בסוף התשובה האמיתית, אם אתם זוכרים, שזה אנחנו נגיע לסוף הספר וזה יהיה תשובה אמיתית, אז הוא הולך לשיטת אפלטון בפילוסופיה. מה? האידאות. אני אגיד לכם איפה למדנו את שיטת אפלטון בפילוסופיה, ואיפה הזכרתי לכם את זה? באחד השיעורים. עכשיו אני רק צריך לזכר שנייה באיזה שיעור אמרתי לכם את זה, שיש שיטת אריסטו, שיטת אפלטון. כן, הזכרתי. אתם זוכרים בשיעור שנקרא כשפים ואסטרולוגיה, חילת לכם טבלה שמסבירה את האיגרת של הרמב"ם, איגרת חכמי מרסיליה. שם היה, אתם זוכרים, פילוסופים שיטת אריסטו, פילוסופים שיטת אפלטון. מישהו זוכר את זה? אז היה שם פילוסופים בשיטת אריסטו, ופילוסופים בשיטת אפלטון. ואז הסברתי לכם את ההבדל בין פילוסופים בשיטת אריסטו ופילוסופים בשיטת אפלטון. אפלטון הוא מאמין בסיבה ראשונה, אומר שהעולם לא תמיד היה ככה, אלא הוא אומר שיש יולי קדמון. אריסטו אומר שהעולם תמיד היה אותו דבר כמו שהוא עכשיו. תמיד היה אנשים, תמיד היה חיות, תמיד היה אבנים, תמיד היה צמחים. הכל היה אותו דבר תמיד. והוא גם כן מאמין בסיבה הראשונה, ואתם זוכרים, מי שלמד את הכוזרי הזה, הפילוסוף של הכוזרי, משפט אריסטו, שהוא אומר שהאלוה למעשה מעציל את העולם באופן קבוע. זאת אומרת, כמו הנר והצל, ככה זה הדוגמה שם. כן? זאת אומרת, כמו שהנר עושה תמיד צל, אז ככה השם תמיד, האלוה תמיד מקרין, אפשר להגיד, את העולם. זאת אומרת, זה הולך תמיד ביחד. אז זה שיטת אריסטו. זאת אומרת, לפי אריסטו העולם קדמון. לפי אפלטון העולם לא קדמון, הוא מקבל את זה שיש פה התפתחות, אבל בכל אופן יש חומר יולי קדמון. זאת אומרת, יש איזשהו חומר קדמון בעולם. כל מקרה, אז זה שיטת אפלטון באופן כללי. במקרה הזה זה לא קשור עכשיו לנושא שלנו, אלא פה יש משהו אחר שאומר אפלטון, שהוא כן אמת רוחנית, וגם כתוב שאפלטון היה כתוב קרוב לאורך הדמיימנותה. זאת אומרת, אפלטון היה קרוב לדרך האמונה.
קרוב.
קרוב. כן. כולם, יש אומרים שהוא למד מירמיהו הנביא, זאת אומרת, שמירמיהו הנביא לימד אותו. שמע, זה שטויות?
הוא נולד מאה
שנה
אחריו.
לא,
הוא
אמר
ירמיהו.
לא, הוא אמר ירמיהו נולד
מאה
שנה
אחריו.
זהו.
אולי
משמונה. זה היה קשה להם לפגש ככה, מה?
בסדר, אז חזקיהו.
לא, אמר שמונה.
תראה, יש הרבה הגדול שיגרוס, כמו רבי יהושע וסבי דגי אתונה. זאת אומרת שהיה קשרים רוחניים. בסדר, אז לא, אז לא, לא משנה, ככה אומרים. אבל נראינו ודאי שהוא היה קרוב לרוח, לדרך האמונה, ונקודה הרוחנית שלו העיקרית זה מה שקרה אידאות, השלולות בנפש. זאת אומרת, הוא אומר, וזה דבר באמת גם יפה, גם הגיוני, גם קרוב לרוחניות, שהיסודות הבסיסיים של האמת הם טבועים באדם באופן קבוע. זאת אומרת, זה לא משהו שצריך לרכוש אותו. זה מה המוסר הטבעי, שאנחנו אומרים. אנחנו אומרים שלאדם יש מוסר טבעי, נכון? שכתוב שהאלוהים עשה את האדם ישר. יש פסוק שאומר, האלוהים עשה את האדם ישר. אל תבלבלו עם יצר לב האדם רע מנעוריו. זה לא סתירה, למה זה לא סתירה? או עושה ישר או יצר לב האדם רע מנעוריו, תחליף.
יצר.
כי זה יצר האדם רע מנעוריו, האדם עצמו ישר, היצר שלו רע מנעוריו. אבל האדם, השם עשה את האדם ישר. יש פה באמת שתי אמיתות שהן מתנגשות, אבל הן לא סותרות. השם עשה את האדם ישר, זה בדיוק האידאות האלה שצולות בנפש, שאומר אפלטון. האדם יש לו מוסר טבעי, יש לו איזושהי יכולת להתקרב לאמת באופן טבעי, זה כל בן אדם ככה. חוץ מזה יצר רע מנורם, זה בלי קשר, זה גם יצר. אבל זה לא סתירה, אלא זה התנגשות בין שני כוחות שנמצאים באדם. לענינו,
אז איך הוא ניצח אותו אם בסוף זה רק הרוב, זה לא באמת...
הוא לא, גם הרמב״ם כותב את מורה נבוכים בשיטת אריסטו, אבל הוא לא מאמין בשיטת אריסטו. הוא כותב את זה לפי ההיגיון של שיטת אריסטו. לכן, זה שאליהול עובד לפי האידאות של אפלטון, זה לא אומר שהוא לוקח את כל שיטת אפלטון.
אבל איזה שיטת התורה לא ניצחה?
באמת קושייה אתה אומר, נכון? שיטת התורה היא לא ניצחה כי היא לא מספיק לבד, זה בדיוק החידוש. אתה צריך את כל ה... להבין את כל המערכת, את כל הכוחות בעולם בשביל איכשהו בסוף לענות את השאלה כזאת חזקה.
הוא משאל את התורה כאילו כל אלף גם דברים.
כן, אבל שיטת התורה פה, תראה זה שיטת הנבואה, בוא נדייקתי, שיטת הנבואה. וב' תבין, שיטת התורה, ברור שהמילה תורה כוללת גם את האידאות של אפלטון וגם את הקבלה וגם את הפילוסופיה, אז בוודאי שהתורה כוללת הכל. דובר, שיטת פשט התורה, אמרתי ניגלה, זאת אומרת כמו שיטת אליפה זה מה שאתה שומע בוורטים שאתה הולך לשיבה. זה מה שאומרים שאומרים, תראה מה אתה רוצה, השם מעניש, השם עוזר, השם זה.
נתן, השם לקח.
מה? השם נתן, השם לקח, יש שם השם מבורה. מה? מה זה שיר? אתה שרים את זה בהלוויות. בהלוויות של ספרדים. לפני שהם מפתים את האוכל, אז לא צריכים, אז שרים את השיר, השם לקח, השם לקח, טושי לקח, שם מביאים אוכל,
מוזר, מוזר, עושים
את זה. איכות הדודניק הזה כבר טוב שווה, שיביאו לנו אוכל, שצולים, תביאו לנו קצת אוכל, קיצור, יאללה חברים. טוב, הלאה. אז אמרנו שיש ארבע שיטות כמו שאמרנו, כן, שיטת הניגלה, שיטת הניסטר, פילוסופיה ואידאות של אפלטון. הוא כבר ראשי קצת לפעול להקדמה מעניין מיוחד וזה, אוקיי, עכשיו אנחנו קופסים לאחר שגם איוב, רואים? אחר שגם איוב עמד באמונתו שאי אפשר לייחס להשם איזה עוול או חיסרון, וזאת שנאמר שהשם משגיח, ובכל זה ימצא רע לצדיק והרשע הוא עוול או חיסרון ליכולת ידיעה, לכן הכריח שהנהגה זו מפי ליום ותצא, כי הוא ירס תומת העיניים, כמו שאמרנו קודם, ובכל זאת אין אבל לפניו כנל, ומייחס אותו לקש תנאים מדובק, וזה צורתו. קש תנאים מדובק, הכוונה משולש לוגי. ברור? משולש לוגי קלאסי. משולש לוגי קלאסי אומר ככה, אם יש גשם יש עננים, עכשיו יש גשם, מסקנה יש עננים. זה משולש לוגי. כל הלוגיקה בנויה על משולשים, כן? יש שתי הנחות ומסקנה, בסדר? עוד פעם, הקלאסיקה, אם יש גשם יש עננים, עכשיו יש גשם, מסקנה יש עננים. ברור? אז יש פה שני תנאים, יש פה שתי עובדות, אחת. אם יש גשם יש עננים, זו עובדה ראשונה. עובדה שנייה, עכשיו יש גשם. מתוך זה המסקנה, עכשיו יש עננים. בסדר? אז זה משולש לוגי קלאסי. מה שנקרא פה, היקש תנאים מדובק. למה כל זה נדע לזה את השם המפלצתי הזה, אני לא יודע. אבל הצלחתי להבין שכנראה בסך הכל מתכוון למשולש לוגי קלאסי. בסדר? יפה. הלאה. וזה צורתו. אז זה מה שנקרא הקדמה גדולה, הקדמה קטנה ותולדה. זה בדיוק כמו שאמרתי לכם. ההקדמה הגדולה זה, אם יש גשם יש עננים. זה עיקרון על, נכון? הקדמה הקטנה, למה קוראים הקטנה? כי היא פחות כללית, וזה, עכשיו יש גשם. ואז המסקנה, עכשיו יש עננים, מבינים? אז ההקדמה הגדולה זה העיקרון הגדול, הקדמה הקטנה זה כאילו עוד עובדה, ומסקנה. אז הקדמה הגדולה, אם אלוהים משגיח, אי אפשר שימצא צדיק עובד ומתייסב, ורשע מצליח. בסדר? אז אחת העבודה הראשונה של איוב, היא שאם באמת הקדוש ברוך הוא משגיח על האדם בהשגחה פרטית, כמו שלמדנו בשיעור השגחה, אז כמובן לא יכול להיות שצדיק ורע לו, רשע וטוב לו. זה הנחת עבודה מספר אחד שאין חולק עליה, זה ודאי נכון. הקדמה קטנה, הנה ראינו צדיק עובד ומתייסר, זה רשע מצליח. תכלס, ראינו צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, מסקנה שם, לא משגיח. פשוט, נכון פשוט. הבנתם את העיקרים?
שהוא לא צדיק.
כן, עוד פעם.
אבל למה המסקנה, כאילו הקדמה הגדולה, היא בהכרח נכונה?
תכף אנחנו נראה שבאמת בהמשך יתווכחו על כל אחת מהאופציות. אבל זאת הנחת עבודה של איוב. הנחת עבודה של איוב זה שאם אלוהים משגיח אז לא יכול להיות צדיק ורע לו, עכשיו טוב, הם ינסו לסתור אותו, ואנחנו נראה בהמשך שהם לא הצליחו. אבל זה הנחת עבודה והיא גם די הגיונית. מה זה השגחה? השגחה זה אם יש, תמיד אני אומר לך את זה, אחד השם טוב, שתיים הוא כל יכול, אז איך יכול להיות רע? נכון? זה פשוט לא יכול להיות. זה הנחה מאוד הגיונית. ב' אנחנו רואים שבתכלית צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, מסקנה אין לו משגיח. בהקדמה בא משפט נעים מורכב בשני נושאים, אני יודע לבדוק פחות מכם, כי גם אף פעם לא למדתי את זה, וגם שלא למדתי את זה, זה היה מזמן. אבל אני מצליח להבין מה אומר, כי אני מבין את ההקשר הענייני, אז אני אסביר לכם את זה. בהקדמה בא משפט תנאים מורכב בשני נשואים שאפשר לצדיק עובד ורשע מצליח. לפי זה הם שני קשים תנאים. למעשה, מה שאמרנו קודם, למעשה יש פה שני משולשים. שאתה יכול להגיד, הראשון, אם אלוהים משגיח אי אפשר שימצא צדיק ומתייצר, והנה ראינו מסקנה אלוהים משגיח, והשני, אלוהים משגיח אי אפשר שימשך הצליח, והנה ראינו. למעשה יש פה שני נושאים שהם במידה מסוימת נפרדים. כי יכול להיות נגיד שכולם היה רע בעולם, עדיין לך שאלה על הצדיקים, אם כולם היה טוב בעולם, יש לך שאלה על הרשעים, נכון? השאלה שצדיק ורע לו, רשע וטוב, לא, היא לא אותה שאלה, זו שתי שאלות. למעשה אתה יכול להגיד שזה לא תלוי אחד בשני, נכון? אז למעשה יש פה שני סוגיות שונות, שיש להם את אותה צורה, אבל למעשה שתי סוגיות שונות. ברור העיקרון? יפה. על פי זה נחלק ויכוח שלושת הרים, הנה תראו כמה מבלית חכם. הנה נחלק ויכוח שלושת הרים האלה שלוש מערכות. במערכה הראשונה התווכחו על ההפרש הראשון, מה שנמצא צדיק עובד ומתייסר. כן? במערכה הראשונה התווכחו על החלק הראשון, שאין יכול להיות צדיק וטוב, צדיק ורע לו. במערכה השנייה התווכחו על הקשר שני, מה שנמצא רשע מצליח. במערכה השלישית התווכחו על שני קשים יחד, ליצור מלא שתי השאלות, והשיטה שלהם הייתה בדיוק מה שאתה אמרת, לסתור את ההקדמה הגדולה. ואם לסתור את ההקדמה הגדולה, נגיד יכול להיות שאלוהים משגיח ובכל אופן יהיה צדיק ורע לו רשע וטוב, אז ממילא עמית על שתי שאלות בבת אחת. נכון? כי יש את השאלה הראשונה, יש את העיקרון הראשון, אבל הוא מתחלק למעשה לשתי הקדמות קטנות. אז או שאתה עונה על זה, או שאתה עונה על זה, או שאתה סותר את הראשון, אז פתרת את שניהם ביחד. לכן יש פה שלוש מערכות. הראשונה מדברת על האפשרות א', על איך יכול להיות שיש צדיק ורע לו. המערכה השנייה מדבר על רשע וטוב לו, והאפשרות שלישית, תגיד, יש לי פתרון שיפתור גם את זה וגם את זה ביחד. ברור?
אתה חושב
שאתה מוכר את המערכות שלי? מה? כן, בספר יש שלוש מערכות. יש שלוש סיבובים. כאילו איוב עונה לכולם פעם אחת, ואז נהיה שקט, עוד פעם איוב יתווכח לכולם פעם אחת, עוד פעם יתווכח לכולם פעם אחת, ואז כולם שותקים ובא אליהו ועונה אליהו. זה המערכה הערבית, שבא אליהו. ברור? יש שלושה סיבובים פה. בצד יש הערכה, בא איוב, ובסוף הקדוש ברוך הוא נותן פה ומכניס את הפנדל האחרון, והכל נגמר כמו שצריך. פשטות, יש פה שלושת המערכות הראשונות בגברות ושלוש יפה של איוב.
אבל הרב, אני רוצה לומר פה,
הוא אומר, בפועל הקשר לשם מה שמתחת צדיק עובד... אני אגיד לו שזה לא צדיק ורע. למשל, אתה דוגמה שנראה בהם, שאני אגיד לו שהוא לא צדיק, הוא לא צדיק גמור. הנה, יש לך תשובה. שמעת אותה בחיים, בחמי פעמים, נכון? מי זה לא היה צדיק גמור? זה נכון, אין צדיק גמור. אז מילה, זה התשובה. הנה, דוגמה, זה לא ויכוח למציאות, זה ויכוח על מה יש בשטח, משהו. זאת אומרת, זה לא על המציאות העקרונית, אלא על המציאות המעשית.
אז הם מסכימים
למשולש
הזה של...
ברור, כי המשולש הזה אי אפשר לפרוח אותו כמו שאמרנו, שיכול להיות שהשם משגיח וחופן יהיה רע, זה מה שלא הגיוני. ואתה יכול להגיד שהצדיק הוא לא צדיק ושהרשע הוא לא רשע, כמו שנראה בהמשך. אנחנו נראה, למה אנחנו נעשה קשות על משהו שיהיה עוד מעט? בסדר? פשוט אנחנו הולכים לטפל, הנה, את המערכה הראשונה, אחרי זה המערכה השנייה, אחרי זה המערכה השלישית, אחרי זה דברי אלו, פשוט הכל עובד פה מסודר ויפה. מה זה כן? אתה יכול לקרוא את ההקדמה, אתה יודע את הכל, אתה רוצה להדר, אתה יכול לקרוא את כל ההקדמ היקש התנאי המדובק הזה בא בצורה השוללת אשר משלילת הסובה והתבלט שלילת הסיבה כנוגע. אתה שהוא מבין מה הוא אומר, אבל לעניינו זה לא חשוב, אנחנו יותר נבין את הנקודה ואז לא צריך להתעמק פה בבקדוק שלו. ואי אפשר לסתור את היקש רק ידע סתירת אחת משתי הקדמות, אבל אם יתקיימו שתי הקדמות אז זאת הולדה מוכרחת. אז זה כמו שאמרנו, לא יכול להיות, אם אתה מקבל שיש גשם, יש עננים ושעכשיו יש גשם, אתה נכנס יש עננים, אתה לא יכול לסתור את המסקנה בלי לסתור אחת מהקדמות. לפי זה אי אפשר לסתור את הקשר רק באחד משלושה פנים. אחד, על ידי סתירת ההקדמה הגדולה, שיאמר שאף שאלי משגיח יצויר שיהיה צדיק עובד ומתייסר, זה מה שאתה אמרת. ב', על ידי סתירת הנושא של ההקדמה הקטמה, הנה מה שראינו צדיק שיאמר שאינו צדיק, זה בדיוק התשובה לך. בסדר? ואפשרות שלישית, זה סתירת הנשוא שראינו צדיק עובד ומתייסר, יאמר שאינו עובד ומתייסר. הבנתם? אתה יכול לסתור את זה. הרי מה אמרנו בהקדמה הראשונה? אמרנו, אלוהים משגיח, סימן שלא יכול להיות צדיק ורע לו. נכון? אפשרות אחת שאתה סותר את זה. בהקדמה השנייה אמרנו שני דברים, לא יכול להיות צדיק ורע לו. אתה יכול להגיד או שהוא לא צדיק או שלא רע לו, אתם מבינים? אתה יכול לסתור אחד משניהם. אם תגיד שבכלל לא רע לו אלא טוב לו, או שתגיד שהוא לא צדיק ובכל אופן רע לו, אז מספיק שסתור אחד מהם, נכון? לכן יש לך שלוש אפשרויות לסתור את זה, או על ההקדמה הראשונה או על אחד משני החלקים של ההקדמה השנייה. אתם מבינים? אתה מסובך מדי. זה לא מסובך, אתה לא צריך להחזיק פה הרבה ראש, זה מאוד פשוט. בסדר? בסדר, אתה איתנו? חבר'ה, מי שלא איתנו שיגיד, אל תתביישו, זה סוג של חברותה. אני כבר למדתי את זה, כל כך מלמד את זה לפחות חמש שנים, אז אני כבר יודע את זה בעל פה, זה לא חוכמה שזה יושב איתו בראש. אז אם מישהו יושב איתו בראש, תגידו, זה זכותכם, זה לא... זה שהם עושים כן, 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 אני מוכן לבדוק, ב-50% מהם שעושים כן, 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 לא יודעים בעצמם, גם יש סוגים לחזור על זה. מתוך האחד שאומר כן קמצא, 50% לא יכול לחזור על זה. עכשיו אני אחזור. עוד פעם, בוא נעשה פה סדר. באופן כללי, המערכה הראשונה מטפלת בצדיק וטוב לו, וצדיק ורע לו, המערכה השנייה תפל ברשע וטוב לו, והמערכה השנייה תנסה לפתור את הכל ביחד. בסדר? זה באופן כללי. עכשיו עברנו המערכה הראשונה. במערכה הראשונה אנחנו הולכים, הרעים, שלושת הרעים, כל אחד לפי שיטתו, הרי אמרנו, אחד זה הפילוסופיה, אחד זה התורה לפי הנבואה, ואחד זה הקבלה. כל אחד לפי שיטתו מנסה לסתור את איוב. ברור? עכשיו, בשביל לסתור את איוב, אתה צריך לפרוח את ההקדמות שלו, נכון? כי אם אתה מקבל את ההקדמות שלו, אז לא יעזור בית דין, אז המסקנה נכונה. אתה חייב לפרוח את ההקדמות שלו. אתה אומר עד כאן. עכשיו, ההקדמות של איוב הן שתיים. הוא אומר, אחד, לא יכול להיות שאלוהים משגיח ויהיה צדיק ורע לו, נכון? שתיים, ראינו צדיק ורע לו. מסקנה, אלוהים לא משגיח, נכון? יופי. עכשיו, מה אתה יכול לסתור? אתה או יכול לסתור את ההקדמה הראשונה ולהגיד, יכול להיות שאלוהים משגיח, ובכל זאת צדיק ורע לו. או שתגיד שהוא לא צדיק, או תגיד שלא רע לו. נכון? כי אם הוא לא רע לו, אז אין בעיה, אז אלוהים משגיח וטוב לו. ואם הוא לא צדיק, אז תגיד זה לא קושיה, כי זה לא צדיק ורע לו, נכון? אז לכן אתה יכול לפתור או את זה, או את חצי הראשון, או את החצי השני של ההקדמה, ובזה פתרת את הבעיה, נכון? זה מה שאתה צריך למעשה להוכיח בשביל לסתור את איוב. ברור העיקרון? ברור עכשיו. זה ברור, יגאל.
עידן.
מה אומר חצי יגאל? לא יודע, נכנס לראש יגאל. הוא דומה ליגאל? לרב יגאל. הוא דומה לרב יגאל, גם לא יש אוזניים. מה? מי זה יגאל? אין יגאל.
יגאל גלאי, זהו.
יגאל גלאי. יגאל גלאי. טוב, מה זה, שחקן כדורגל? מי זה? למה פה? אני זוכר, איך קוראים לך? אני לא זוכר, אני
לא זוכר.
מה? נכון, אז מאיפה זכור את ההוא? טוב, הלאה. כן, ובזה נפלגו שלוש הזווחים. אתם רואים, אני מצא עכשיו נצאים אחרי הנקודה שהסברתי עכשיו, וזה שאתה יכול לסתור את אחד משלושת הפריות, בסדר? ובזה נפלגו שלושת המתווכחים. אליפז ובלדד סתרו את ההקדמה הקטנה. אליפז סתר את הנושא. כלומר, הוא אמר, אתה לא צדיק. עוד פעם, הנושא בסוף זה הופך להיות איוב, כן? הוא אמר, אתה לא צדיק. אגם שהודע שלא הרשיע באופן שראוי שיהיה עובד, בכל זאת יכול להיות שאינו צדיק באופן שלא יהיה מתייסר. אז עוד פעם, אליפז תפס את האפשרות לטפל במילה צדיק, כן? הוא אמר, אתה אומר שאתה צדיק ורע לך? אתה לא צדיק. זו התשובה שלי, אומר אליפז לאיוב. הוא אומר, מצד אחד הוא הודע שלא הרשיע באופן שראוי שיהיה עובד. הוא אומר, באמת, רשע גמור אתה בטח לא, אתה לא ממש רשע. בכל זאת יכול להיות שאינו צדיק באופן שלא יהיה מתייסר. כי חטא עדיין איזה חטא עד שהדין נותן שיהיה מתייסר. הוא אומר, נכון שאתה לא רשע גמור, אבל עשית איזה חטא. מה, כל החיים לא עשית שום דבר שמגיע לך? אז בטח עשית חטא קטן. מה?
כל כך הרבה סדר, מה? זה משהו קטן,
אבל הוא כאב. יכול להיות שזה יהיה חלק מתשובת איוב. אבל את התשובה הזאת שמענו בחיים גם בשבעות והלוויות, נכון? באמת היה אדם חשוב וטוב. אבל אין צדיק אשר יעשה טוב בארץ ולא יחטא, שלם על מה כל מקרה, הוא אומר לו, אתה לא צדיק. הלאה. עד שהדין נותן שיהיה מתייסר. בלדד סתר את הנשוא. כשאמר שאינו מתייסר, כי ישרים לטובתו והצלחו על דרך התמורה. כמו שיקבל אדם מכה קטנה, אם יאשרו בעבורו עושר גדול. אז זה גם את התירוץ ששמעתם הרבה פעמים בחיים. מה?
מסורים
מחפרים. כן, הוא אומר, תשמע, נכון שעכשיו אתה סובל בעולם הזה וכואב לך. התמורה הזאת תקבל בעולם הבא נערות הפרסימון ועולם שכולו טוב לנצח נצחים. שבא לך. כמו ש... מה? כן, זה לא נקרא רע, זה כמו שאנחנו תמיד נותנים דוגמה, דוגח תינוק לטיפת חלב לקבל זריקה, תינוק כולו צורח ומתייסר, חושב איזה אמא רעה לקחה לו, לעשות לו, להכאיב לו, אבל אני אומר, אתה טוב שישבול את הדקירה של זריקה ושלא יקבל איזה צמברת, אני יודע, יצמחו לו קרניים או משהו,
זה לא
מיוצא
ולא מיוצא.
שזה עדיף שתקבל זריקה ונשאר חי. נכון, אז לכן אתה אומר התינוק הזה, אז הוא אומר אתה כמו התינוק הזה, אתה לא מבין שהשם עושה את הכל לטובתך, אתה יודע דרך התמורה מה שנקרא, אתה סובל זריקה קטנה, אבל תמורה זה אתה תקבל שכרן גדול בעולם הבא או איך
שלא יהיה. אבל לא צריך לקבל מי שלא עושה חטאים, לא צריך שיהיה לו רבי שיקבל שכר, הוא ממילא מקבל שכר.
אתה שמעת פעם את התירוץ הזה? שאיסורים מחפרים וגם שמה שנקרא איסורים של אהבה, שמעת פעם את המושג איסורים של אהבה? שמעת או לא שמעת? תגיד לא שמעתי, תגיד לא שמעתי, שמעת?
מה זה אומר איסורים של אהבה?
מה שאתה חושב. מה נשמע לך איסורים של אהבה?
ברור שהוא אוהב אותו.
מה נשמע לך איסורים של אהבה?
לא, אני מבין את זה מבחינה הגיונית.
לא, מבחינה טכנית, אתה מבין את זה? יפה, זו התשובה של בלדד. הלאה.
הלאה בלדד.
טוב. כן, שאלה אם זה גימטריה ביתר או לא. נגיד הלאה בלדד. הלאה. בלדד סתר נעשו כמו שאמרנו. צופה סדר את ההקדמה הגדולה. באומרו שיצויר שיהיה לו משגיח, ובכל זה יבצא צדיק מתייסר ועובד. בסדר? אז צופר, שאני מזכיר לכם, הוא שיטת הפילוסופיה, זוכרים? אז צופר הוא סתר את ההקדמה הראשונה. הוא אמר שיכול להיות שיהיה שהשם משגיח, ולמרות זה יהיה צדיק עובד ומתייסר. בסדר? עכשיו הוא יסביר איך הוא עשה את זה, ואנחנו נראה בהמשך איך איוב סותר אותו. בסדר? עכשיו הוא הולך להסביר לנו את שיטת צופר, את שיטת בלדד ושיטת אליפז, הוא לא צריך להסביר. למה? כי זה שהוא אומר, אתה לא צדיק גמור, אז אין פה מה להסביר, זה עובדות, זאת אומרת, זה ויכוח על עובדות, אתה לא יכול, כמו שאמרתם קודם, אתה לא יכול להוכיח את זה, יוב אומר, אני צדיק, אומר, אתה לא ממש צדיק, עשית פעם משהו קטן. אז זה לא שיטה שאתה יכול, נגיד, להסביר אותה ברוחנית. שיטת בלדד גם כן היא על פי הקבלה, זה הקבלה, קבלה, זה יש עולם הבא. כן? באמת, אנחנו לא יודעים את זה, יש לנו בקבלה, הרי גם עולם הבא לא כתוב בתורה בפירוש, לפי הקבלה אנחנו יודעים, נכון? שיש דרושים, יש פסוקים שאתה דורש אותם, מזה אתה מבין שגם התורה חושבת שיש עולם הבא. פשוט לא כתוב עולם הבא בתורה בפירוש, נכון? אז אנחנו, איך אנחנו יודעים שיש עולם הבא? יש קבלה, לחכמי ישראל יש קבלה. עוד פעם, לא רק קבלה של ניסר, קבלה מפי משה רבינו, שיש עולם הבא, ממילא יש שכר ועונש בעולם הבא. ולכן אתה על דרך התמורה, כמו שאמר בלדד, אתה סובל בעולם הזה איסורים, אבל אנשים בתמורת זה בעולם הבא יותר לך הרבה שכר. אז לכן על זה לא צריך להסביר בעריכות מה השיטה שלהם, אבל השיטה של צופר, שהוא הולך לסתור את ההקדמה הגדולה, מה שאמרנו, שיכול להיות שהשם משגיח, ובכל אופן יש צדיק ורע לו, אז זה הוא צריך להסביר איך הוא עושה את זה. ברור, עכשיו הוא יסביר לנו...
אתה אמרו להתעמק בלדד?
כי השיטה של בלדד היא שיטה ידועה בקבלה. זה קבלה, מה יש פה להתעמק בקבלה? יש לי קבלה מחכמי ישראל הראשונים, יש עולם הבא. אז מה יש פה להתעמק? לא, אני לא מדבר על הסתירה, אני מדבר על הטענה. אנחנו נדבר איך איוב יסתור את זה, אנחנו נראה בהמשך. אנחנו עכשיו בשלב של הטענה, לא בשלב של התשובה של איוב. אנחנו בשלב של הטענה של הרעים, ברור? בסדר?
לא יודעים.
בסדר, על היפה. בואו עכשיו נמשיך לדבר על שיטת צופר. כן. אז איך אומר, מה אומר צופר? כי אנחנו מוציאים את ההקדמה הזאת מנחוש והניסיון, ממה שהוא צדק הוא בלתי צדק. וכן מה שהוא עבדה הצלחה לפי השגת החוש. והחוש אינו מסיר על חיצוניות הדברים כפה שהם פועלים על חושינו, לא את אמיתת הדברים כמו שהם בעצמם. בדיוק מה שלמדנו בחלק הטכני של שיעור היחס למושג האלוהי, זה מה שאומר פה צופר. ברור? עוד פעם אני אומר את זה לאט. אתם זוכרים? בשיעור היחס למושג האלוהי, היה את החלק הראשון מה זה לא אלוהי. אחרי זה היה חלק טכני שבו הסברתי בדיוק את מה שקראנו עכשיו. שכל דבר אנחנו יודעים רק את הפעולות, אבל לא את העצם, נכון? אנחנו לא יודעים שום דבר כמו שהוא באמת, אנחנו יודעים את הדברים כמו שהם פועלים אלינו ואנחנו רואים אותם או מרגישים אותם, נכון? אז זה היה השלב הטכני, זה בדיוק מה שאומר פה צופר, בוא נקרא את זה עוד פעם. כי אנחנו מוצאים את הקדמה של חוש הניסיון וכו', והחוש, אני קורא עכשיו לאט, אינו משיג רק חיצוניות הדברים כפי מה שהם פועלים על חושינו. ולא את אמיתת הדברים כפי מה שהם בעצמם. אז למעשה אתה לא יכול לדעת את האמת הפנימית של שום דבר, בדיוק כמו שהסברנו בעריכות בשנה שעברה. ולכן לא ידענו לא משהו צדק ובלתי צדק לפי אמיתת הדברים בעצמותם, וכן לא מה שנקרא עבדה ויסורים הצלחה לפי אמיתת הדברים בעצמם, כאשר אנחנו משיגים רק את בקרי הדברים. ולא נוכל לומר רק שכן השגנו את עצם המוחש, לא נוכל לומר שהשגנו את עצם המוחש בחושנו, ולא שהשגנו את זה עושה זו עצם המושג. טוב, אני אסביר את זה. שיטה זו ידועה אצל הפילוסופים הקדמונים והאחרונים, בבקרם את תכונת התבונה האנושית, התבוננו בבינה. למה הוא רומז פה במשפט האחרון? לאיזה ספר? איך? איזה ספר?
לא, קרית
עסק. הוא הכיר את הרב קלנר. כן, לאיזה ספר הוא רומז?
ביקורת התבונה.
נכון, ביקורת התבונה התורה. יפה, הנה יש פה אחד שמבין משהו. יש ספר שקאנט, שנקרא... ספר של קאנט, שנקרא ביקורת התבונה התאורה, ספר פילוסופיה, שאומר בדיוק את ה... בסדר, אולי אתה רואה, במקרה יש אחד שיודע, מאיפה היית צריך לדעת? זה מי שהיית אוסף כאלה, זה יודע, מה שיש במסניקים, כאלה שחקני כדורגל, מזה היית צריך לדעת את זה. בסדר, שיש פה אנשים עם אינטליגנציה בסיסית. אני מסתבר שיש אחד, ידע בסיסי, סליחה, לא אינטליגנציה, תגיד לך משהו אחר.
זה בטוח.
שמעת על קאנט? לא קנטים כאלה של רגישים, קמתי קנט, לא קנטים. נפל הקנטים. קנט, וזרקו אותו לקנטים. עכשיו פה בחבורת בורים. בן שיש פה איזה אחד, יפים פה את העסק.
הרב מזוז.
הרב, אתה
לקרוא את זה? מה? לא, צריך לשעמם לאללה. צריך לקרוא את המסקנות. זה המסקנה, זה כבר חשוב בספר, כל השם בלבול מוח. פעם ישראל והסתכלתי על זה אחרי איזה חצי עמוד התייאשתי. זה שיעמום, אני לא יודעת כתב. לא מנך מה עשו את המרדם שהוא כתב את זה. יש שרית, אתה קורא מאחורה מה הספר, זה הספר, דמי, שמה צריך לקרוא את כאן בלבול מוח באמצע. אבל אני יודע מה כאן אתה אמר, אתה מבין? טוב, לענינו, אז זה מה שהוא אומר פה, שזה שיטת הפילוסופים הקדמונים והאחרונים וקרם את תכונת העבודה האנושית ובנו בבינה. בקיצור, הרעיון הוא הרעיון הישן, הטוב, הידוע, שכולנו כבר שמענו עליו, והוא שהכל סובייקטיבי. נכון? שמענו את זה 1,000 פעמים בחיים. מה שאומר צופר, הכל סובייקטיבי. אתה לא מכיר את שום דבר כמו שהוא באמת. אתה לא מכיר את האובייקט, אתה מכיר רק את הסובייקט, אתה מכיר רק את הצורה שבה אתה תופס את הדברים. ממילא, ותראו, זו טענה יפה מאוד 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 ונכונה מאוד מאוד מאוד. ואנחנו בעצמנו למדנו את זה הרבה פעמים, אני לא יודע אם דווקא איתי, אבל גם אני חושב שאיתי למדנו את זה. וזה שאתה לא יכול לשאול שאלות על השם. זה בדיוק מה שהוא אומר, אנחנו בעצמי אמרתי לכם את זה הרבה פעמים. מה זה לשאול שאלה על הנהגת השם? זה אומר, אתה יוצא מתוך המסגרת של העולם שבו אתה נמצא, ואתה לא יכול לשאול שאלות על העולם שהוא מעל העולם שלך. זאת אומרת, אתה יש לך נמצא בסדר חוקים מסוים, נכון? שהוא בעצמו השם יצר אותו, נכון? עכשיו, מה אתה שואל שאלות על השם? זה לא שאלה הגיונית, זה כמו המלפפון ישאל את הגנן, איך מגדלים עגבניות, זה לא קשור. אתה לא יכול לשאול, אתה לא יכול... אני אגיד שהמלפפון מלמד את הגנן, איך מגדלים עגבניות. בקיצור, הרעיון הוא שאתה לא יכול לשאול שאלות על עצמות הנהגה האלוהית מתוך ההנהגה שהשם בעצמו יצר, אתם מבינים? אתה נמצא פה בעולם סובייקטיבי לגמרי. אתה רואה את... מה זה צדק? אני שואל לכם את השאלה בצופר. אתה אומר, תראה, שמישהו כואב לו זה רע. אז מה זה רע? מי אמר שכואב זה רע? מי אמר שכואב זה רע? בסדר, אז אני מרגיש לא נוח עם זה. אז מה? כל דבר שאתה מרגיש לא נוח זה אומר שזה רע? שהילדים שלו מתו זה רע? מי אמר זה רע? לא החלט על זה רע. עכשיו, יותר מזה אני אגיד לך. מי הכניס לך בראש הזה רע? הקדוש ברוך הוא. הוא מאמין שיש אלוהים, האלוהים יצר את הכל, הוא מאמין באלוהים, הוא אומר אלוהים עזב את העולם, איך אלוהים עזב את העולם? הוא ברא לנו עולם רע. אני אומר, להגיד שאלוהים ברא עולם רע זה סתירה פנימית. אתם מבינים? כי מי הגדיר מה זה רע? הקדוש ברוך הוא בעצמו הגדיר מה זה רע. מבין מה אני אומר? השם היה יכול לברוא עולם שבו, שמישהו מת זה רק נחמד, כולם שמחים. ושנותנים צדקה לעני, אז חברים על זה עונש, נכון? מה השם? למה? בסדום רבד ככה. זה אפשרי, נכון? אני לא אומר שהשם עשה את העולם ככה, אני אומר רק שזה יכול להיות ככה, נכון? אז זה שהשם ברא את העולם בצורה כזאת, שאתה עכשיו חושב שאם מישהו מת זה רע, ולתת צדקה זה טוב, ועוד כל מיני דברים כזה, כי השם הגדיר לך בראש מה זה טוב, נכון? אז אין פחות של קושיות על השם שהוא בעצמו הגדיר מה זה טוב, ולהגיד, כן, מה שהגדיר זה טוב, אבל אתה לא עובד לפי זה, כי העולם שלך לא טוב. אז אולי השם הגדיר את הטוב אחרת, וזה נגמר, אתה מבין? מה אתה שואל שאלות על השם? במילים אחרות, הוא אומר, תראו, זה שונה ממה מה שאומר בלדד, למשל. בלדד אומר, תראה, לא רע לך, טוב לך, נכון? אבל בלדד משתמש בהגדרות שלנו לטוב ורע. הוא אומר, תראה, גם לפי שיטתך, שאתה מבין מה זה טוב ורע, אני אראה לך שעל דרך התמורה זה רק טוב לך. אז אתה משלם עכשיו, קצת תקבל הרבה, אז שווה לך. אבל צופר, הוא מתנגד לעצם השאלה. הוא אומר, תראה, אתה לא יכול לעשות קושיות על השם, שאם השם משליח לא יכול להיות שיהיה רע. כי הרע שאתה מדבר עליו זה רע לפי ההבנה הסובייקטיבית הקטנה שלך. אבל מי אמר שזה רע בכלל? אז מילא, אתה לא יכול לשאול שאלה שם, ויכול להיות שהשם משגיח, ובכל אופן יצדק ורם. ובזה נגמרה השאלה. הבנתם את שיטת סופר? מי לא הבין שיטת סופר? אני מוכן לחזור על זה. עוד פעם. סופר תוקף את ההקדמה הראשונה, שאם השם משגיח, לא יכול להיות צדיק ורע לו. בסדר? עכשיו, בפשטות, זה דבר נכון, כי אם השם עושה רק טוב, נכון? אם השם משגיח והוא טוב, אז מזכרה שהכל טוב, נכון? מה אומר לך בלדד? אומר שרע לך זה באמת טוב. כי עכשיו אתה חוטף קצת, תקבל הרבה. צופר אומר, לא יכול להיות, אתה לא יכול לשאול את השם, אתה לא יכול להתווכח על השם ולמושג טוב. ואת, אתה לא יכול בכלל לעשות קושיות, אתה לא יכול בכלל לבקר את ההנהגה האלוהית.
אבל
נכון, ההגדרות של הקדוש ברוך הוא הן עובדות בדרך כלל, אבל יכול להיות מקרה מסוים שלא מבין בעיתון. לא, הגדרות יכולות, רק במקרה הזה, הגדרות עדיין יכולות, אתה לא מבין איך, כמו שאנחנו אומרים תמיד על השם, הרי תמיד התירוץ שלנו על השם, אנחנו לא יכולים להבין את עצמות השם, נכון? אז במילה לא יכול להצבין את עצמות ידיעתו, ולא את עצמות השכחתו, כך הוא עובד.
השאלה אם שפה יוצא מתוך הלכה שהקדוש ברוך הוא טוב תפקידו להיטיב.
לא, זה כולם מסכימים. זה אין ויכוח. כולם מסכימים לזה. גם איוב מסכים לזה. זה זה אומר, זה לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא עושה את זה, כי הנה הוא הראה לי.
אז שפה אבל חולק על זה.
לא, הוא לא חולק על העובדה הזאת, הוא חולק על המסקנות ממנה. הוא אומר, תראה, אומר, איוב אומר, השם טוב ורוצה רק להיטיב, לי ראה מסקנה, השם לא משגיח. זה לא יכול להיות, אם הוא המשגיח, הוא עושה לי טוב. אז שפה אומר לו, הוא כן משגיח, ובכל אופן, אתה חושב שראה לך. אבל זה לא שטוב לך במובן שלך, תקשיב רגע. אתה לא יכול בכלל להגדיר מה זה טוב ורע. אז אם אלה, ההבדל, זה אני מתאמץ להבדיר לכם את ההבדל בין זה לבין בלדד. בלדד עובד בהגדרות שלנו, קל מאוד להבין, הוא אומר, תראה טוב לך. צופר אומר לו, תראה, אתה בכלל לא יכול לשאול את השאלה, כי אתה בכלל לא מבין מה זה טוב ורע.
להשם טוב אני משהו עושה.
אתה לא יודע, אסור לך לשאול את השאלה, שאלה לא חוקית. אתה שמעת אותי אומר פעם את המילים שאלה לא חוקית? הוא אומר, זה שאלה לא חוקית. אתה לא יכול לשאול על עצמות השם, אתה לא יכול, לא על עצמות, על עצמות הנהגת השם. זה פשוט שאלה לא חוקית, זה הכל. כמו שאתה בכל דבר מבין רק את הדברים אחרי שהם הופיעו אליך, אז אם אתה לא יכול להגיד איך השם משגיע, אתה פשוט לא יודע, התשובה היא, אתה לא מבין כלום, זה התשובה. בסדר, זה שאלת הרמב״ם, זה בדיוק מה שהרמב״ם אומר. בסדר, ברור העיקרון. טוב, הלאה, בוא נמשיך. איוב עמד לנגדם וסתר את כל דבריהם. אנחנו תכף נסביר את זה בעריכות. הכל לא נסביר, הכל יהיה כתוב כאן, זה לא נסתור או משהו. איוב עמד בנגדם וסתר את כל דבריהם. לאליפז זה רע לדעת, הנה מישהו כבר זרק פה את התחלת התשובה הזאת, כי שהתייסר הצדיק על חטא קטן הוא סותר לתכלית בריאת האדם שהיה בעבור השגת השלמות. וגם שברר ממקרים שהוא צדיק עובד. כן, אז יש לו שתי תשובות לאליפז. התשובה האחרונה שלו זה, אני פשוט צדיק ולא עשיתי חטא. אבל זה, הוא רק אומר את זה עם קול מיוסר, אבל מעשה אף אחד לא מקשיב לו, כולם בטוחים שהוא רשע. מה שתראה במערכה השנייה, כולם כבר מחזיקים אותו לרשע גמור באיזשהו שלב. התשובה השנייה שלו זה אומר, תראה, מה שאתה אומר, אפילו אם הוא נכון לגבי, זה לא נכון, כי אני יודע שלא עשיתי שום חטא קטן וזהו, זה לא נכון. חוץ מזה הוא אומר, אפילו אם מה שאתה אומר זה נכון, אז זה שהתייסר הצדיק על חטא קטן הוא סותר לתכלית בירת האדם שהיה בעבור השגת השלמות. כי הרי זה בדיוק מה שאמרתם פה, צריך להיות מה שקרה עונש מידותי, כמו שאומרים היום בתקשורת, כן? צריך להיות איזשהו קשר לוגי בין עוצמת החטא לעוצמת העונש, נכון? עכשיו, טוב, אני מזכיר לכם שהעונש של איוב זה המקסימום שיכול להיות, זאת אומרת, כל המשפחה שלו מתה, כל הכסף שלו הלך, והוא יש לו מחלה סופנית וכואבת, מבינים? אז מה נשאר כבר? זאת אומרת, אז מה תפה לי על החטא הבא? אתם מבינים את השאלה שלו? הוא אומר, עכשיו על הכיפה, בוא נרביץ אותה. ואני לא עשיתי כלום. מה נשאר לתת לי? אז הוא אומר, זה לא הגיוני. אתה מבין ש... אוקיי, אז אתה אומר שעשיתי חטא קטן. על חטא קטן חוטפים פה את מה שנקרא מכל הכיוונים, זה לא עובד ככה. הבנת את העיקרון. אז אני חושב שזה שתי התשובות שלו לאליפז. אחד, החטא לא הגיוני. זאת אומרת, העונש לא הגיוני יחסית לחטא אפילו שצריך להבט. לא חטאתי. בסדר? שיטת בגדד הסתומה.
אבל בעצם, אתה רוצה לדקדק
אתה מדבר מה התשובה האמיתית?
כאילו זה מה שמתכוון, לא?
מה שמתכוון איוב או מה שמתכוון צופר?
לא, מה שמתכוון
צופר. לא צופר, תראה, אליפז.
אליפז. מה
שמתכוון שכל דבר קטן... כן, אבל גם לדעתי חסידים בחוץ השערה, אתה צריך לתת איזה רציונל מאחורה. אתה לא יכול סתם להגיד שאז מה, זה לא צריך להיות צדיק, זה עדיף להיות רשע, מה צריך צרות? אם אני בינוני נגיד, אז אני אכתוב. יוצא מזה שרשע חוטף יותר מצדיק, מבינוני. רשע חוטף, רשע גמור וצדיק וחוטפים אותו גמור, מבין? אתה צריך לתת איזה היגיון למה הקדוש ברוך הוא חשיבה כחוט השערה.
מה
היגיון? שיטה מה שאומר בלדד. דרך התמורה, זה כל התירוצים הקלאסיים. אני אומר לכם בהתחלת השיעור הקודם, שהתירוצים של כולם נכונים. זה לא שהם אומרים דברים לא נכונים, אלא רק הם לא מכסים את כל התמונה. באמת איוב סותר אותם בצדק, אבל הוא לא שהם אין בהם אמת בכלל, אלא יש מקומות שהם צודקים. נכון, במקרה המוחלט הקיצוני, אז הם לא צודקים. בסדר? הלאה, שיטת בלדד הסתומה. חקר על חמישה אופנים, וכל החמישה היו ככסף פני מים פני שובותיו. זה אנחנו נעשה בהתחלת הפעם הבאה כבר, כי זה ארוך מאוד יחסית, וגם, זה צילמתי לכם בדפים, תראו יש פה את שיטת בלדד, אם יש צילמתי את זה באיזה מקום, ואם לא צילמתי אז אני אגיד לכם את זה במילים שלי, אני חושב שצילמתי את זה. לא צילמתי? לא, אתה מה שאומר בלדד, אם לא אני אסביר לכם את זה, בסדר, לא צילמתי אבל אני אסביר לכם את זה בעריכות. עוד פעם, שיטת בלדד הוא סותרת בלדד, בלדד אמר אתם זוכרים בדרך התמורה. אז הוא סותר, לא צילמתי, אבל אני אגיד לכם את זה במילים שלי בפעם הבאה, כי זה פשוט ארוך ואני רוצה לגמור ככה את איפה שאנחנו עכשיו, בפעם הבאה נתחיל מבלדד. אז בלדד הוא מחסל אותו בחמש דרכים. לא בדיוק, הוא חוקר את השיטה שלו לפי חמש אפשרות ומראה שאף אחד לא נכונה. אבל אני אגיד את זה בצורה מפורטת פעם הבאה. הלאה. ועל הפילוסופיה של צופר להג להג הרבה, ויוכח כי שכל האדם, גם מישהו פה אמר את זה, אבל לא בצורה מלאה, אבל מישהו זרק את הכיוון הזה, ויוכח, זאת אומרת, הוכיח כי שכל האדם נברא באופן שישיג השגות ברורות, ושהשגותיו החושיים הם ההשגות האמיתיות, וכן הם עצמי הדברים. ולא נברא אדם שילך שולל כחולם בעולם הדמיון, כי הוא זרח עולם המציאות וחלה בראש שברו לצחוק למשחק ונשאת שווה חזינות הבל ורות רוח. אנחנו נגיד בפעם הבאה שזה בדיוק הרלב"ג מול הרמב"ם. זה מה שהתכוונת? נכון. בדיוק אנחנו נראה את זה בדיוק בהמשך, שבדיוק השיטה של צופר זה שיטת הרמב"ם, והתשובה שלי זה שיטת הרלב"ג. מה שלמדנו, אני לא זוכר מתי אמרתי לכם את זה. כן, אמרתי זה בידיעה וחיון מצוין, יפה מאוד. בכל מקרה, אז זה מה שאנחנו נראה בהמשך, בכל מקרה אני אגיד עכשיו, זה אנחנו נעשה, אני אסביר, אני אסביר את זה. אני אחזור על זה בעריכות בפעם הבאה, אני עכשיו הולך לפי הסדר שכתוב פה. אז מה אומר למעשה איוב, מה אומר איוב, אל תדאג, אני הכל אומר לאט וכולם מבינים, פשוט, זה בדיוק הוא צדק, זה בדיוק הנקודה וגם זה כתוב פה בהמשך בצורה פורשת. הלאה. מה אומר, איך עונה איוב לפילוסופיה של צופר? הוא אומר לו, תשובה מאוד מאוד נכונה והגיונית, מעבר למה שנסביר בהמשך, שזה הרמב"ם מול הרלב"ג, אבל בפשטות, התשובה היא, שלא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יברא את האדם בלי שום יכולת להבין את העולם שהוא נמצא בו. כי אחרת הוא עושה ממנו צחוק, זאת אומרת, הוא נותן לו, הוא בורא אותו בעולם עם חוקים מסוימים, נותן לו שכת שאין לו שום דרך להבין אותו. מסקנה שהמציאות היא אמיתית, עוד פעם. מה אומר צופר? צופר אומר, תראה, המציאות הסובייקטיבית והמציאות האובייקטיבית הם לא אותה מציאות. אז אם אין, אתה לא יכול לשאול שאלות על הקדוש ברוך הוא שברא מציאות אובייקטיבית מתוך התפיסה האישית הסובייקטיבית שלך. ברור שיטה, מה אומר צופר? הוא אומר לו, תראה, זה, אם זה באמת כמו שאתה אומר, זה לא ראוי, אני אגיד את זה במילים שלי, לא ראוי לקדוש ברוך הוא לעשות דבר נורא כזה, זה עושה צחוק עם כולם. הוא שם אותך במקום שאין לך שום דרך להבין, שמה אתה חסכת. זאת אומרת, כל השכת שלך עובד הפוך, אבל שמה אתה חסכת שעובד הפוך. לפחות משהו צריך להיות אמיתי, איזה התחלה, משהו, תן לי איזה משהו, איזה נקודת מגע, תן לי, נקודת ארכימדס, כמו שאמרנו פעם. תן לי איזה נקודת אמת, אתה לא יכול להגיד שכל העולם פה זה הכל בלגן שלהם, ואין לי שום דרך להגדת כלום, אז אם אלה הם מיקוס יותר לשם, אז איזה מין עולים שעושה מין עולם מוזר כזה. מי זוכר, פעם אמרתי לכם את הטענה הזאת, אתם זוכר אבל... נכון מאוד, יפה מאוד, בוא, אתה מבריק היום, מה קרה? תמיד? או זה רק היום? מה? תמיד מבריק, בוא, בוא שפת, תתחלט איתה. אני אזכיר לכם, אתה אמרתי לכם את הטענה הזאת בכיוון אחר. וזה, בסוף שיעור אבולוציה, אמרתי לכם שאומרים מה השיטה של חב"ד, זוכרים? שהעולם נברא עם הדינוזאורים מבנים. באמת העולם נברא עם 60 שנה. אבל השם ברא כבר את השכבות הגיאולוגיות, הדינוזאורים, הכל בפנים. מה אתה יודע מה השם עושה צחוק מעבודה? זאת אומרת, הוא עושה לך, שותה לך את העולם, שכל השכל שלך ילך הפוך מהאמת, בכוונה. למה שהשם עושה? למה שהשם עושה לנו מין עולם כזה, שכל השכל, כל הראיות הגיוניות, הן באות להוכיח לך את ההפך מהאמת? של מה? למה שצריך לברא לי עולם דינוזאורים בשביל להטעות אותי? של מה? זה לא יפה אותי. זאת אומרת, אם זה לא האמת, למה השם צריך לעשות כל הבלגן? מה הוא מרוויח השם במרכאות בזה שהוא שם אותנו, רק בלבל אותנו ב-100%? מאלה שהוא עושה לך איזה, אני יודע מה, איזה מכשול קטן בשביל לנסות אותך, אני מבין, אבל שהכל יעבוד הפוך, זה לא הגיוני, זוכרים? יפה, אז זה בדיוק מה שאומר איוב לצופר. הוא אומר, זה לא יכול להיות שהכל פה יהיה רק אובייקטיבי, במובן זה שאין לי שום נגיעה. ואני אומר, איוב, אני איוב אומר, שאנחנו כן מכירים את המציאות. ומאלה, מה שאני אומר טוב זה טוב, ומה שאני אומר זה רע, זה רע. יכול להיות שבאמת יש דברים שאני לא מבין מה נגע אלו, זה הגיוני. אבל את לא יכול להיות שמה שנקרא טוב זה רע, מה שקורה רע זה טוב, מה שקורה אמת זה שקר, מה שקורה שקר זה אמת. שב-100% המושגים שלי בכלל לא בכיוון, זה בכלל לא הגיוני. ברור העיקרון? יפה. אז זה מה שהוא עונה לו, ומה שהוא אומר, שהוא אומר שהשם עשה מיצר.
אבל איך זה יכול להיות המקרה עם סדום שם?
איבא?
מקרה עם סדום שהכל היה
פה. אנשים עשו רע, זה לא קשור. ודאי זה רע, אנשים סדום רעים וחטאים להשם מאוד, אנחנו לא אומרים שבאמת טובים. אין בצורה, הם אנשים רעים, וגם יש סיכוי שימדו שהם אנשים רעים אצל הקדוש ברוך הוא, אם בכלל ידעו משהו של הקדוש ברוך הוא, נגיד שכן. אבל לא אכפת להם, זה כמו כל האנשים שעושים דברים רעים גם היום יודעים שהם רעים. זה לא שהם לא יודעים שזה רע, הם אומרים, יש לי יצר רע, או שהוא אומר, מה אכפת לי? הלאה. מלבד זה התגלגלו לדברים מאוד דיונים אחרים משלשים בחקה הקודמת, אמא שבלבד טען שחסרון ההשגחה יהיה עוול ועיוות משפט, ואיוב השיב שאין זה עוול בשקף המציאות עולם, ההוויה והפסד הכללי. כמו שהתפרצף הזה בממנה החמישי, גם זה אנחנו לא נדבר על זה יותר מדי, רק זה מזכיר לכם שזה מה שהתחלתי להגיד לכם היום בהתחלת השיעור, שהטענה הזאת של איוב היא לא כל כך לא הגיונית, אתם מבינים? עוד פעם אני אגיד את
זה.
אני אזכיר לכם, כשהתחלנו היום את השיעור, אני אמרתי לכם שאיוב אומר לא יכול להיות שהשם משגיח, ובכל אופן צדיק ורע לו, והתקנה שהוא לא משגיח. אמרתם, לא הגיוני לו זה. אמרתם, תראו, למה זה לא הגיוני? על החיות זה עובד ככה. נכון? אז למה לא שזה לא עובד ככה? למה החלטת שאתה שונה מפרה? רק בעצם קצת יותר אינטליגנט. מה הבעיה? אנחנו עם כל ה... אנחנו מזדעזעים מזה שיכול להיות, אבל אנחנו בעצמנו אומרים אותו דבר על כל הדברים בעולם חוץ מאשר על עצמנו, נכון? אז מה הבעיה שיהיה גם עלינו? אתה מבין מה אני אומר? אנחנו יוצאים מהכלל. נכון? אנחנו, מה אנחנו אומרים על החיות? על החיות יש ככה כללית. מה זה ככה כללית? כמו שאמרתי לכם כמה פעמים, ככה כללית זה אומר שבאופן כלי השם משגיח על המין, אבל לא מעניין אותו אם הפרה זלדה או הפרה חווה יפלו לבור, נכון? זוכרים את זה? נו, אז מה זה? מסכנה פרה זלדה, מה עשתה? למה תיפול על איזה בור? מלא נחשים, נכון? אז למה אז לא זעקתם שזה ממש לא צודק ולא הגיוני, וזה לא פייר שהשם עושה מן עולם נורא כזה? סימן שזה נראה לכם הגיוני, נכון? אבל אין איזה הגיוני, זה מה שאומר איוב, מה הבעיה? למעשה. גם הפרה לא מרוצה מזה שנפלה לבור. אתה אומר שיש בחירה. אתה מדמיין, גם הפרה חושב שיש בחירה, היא התכוונה לאכול עשב. אתה חושב שיש לך בחירה, זה מה שאיוב אומר, אין לך בחירה.
זה ממשיך על אותו היגיון, שאתה נגדל. אתה שונה, אתה לא כמו...
אתה אומר שאתה שונה, יום אתה לא שונה. אתה החלטה שאתה שונה, גם הזוג חושב שהוא שונה. כל אחד חושב שהוא שונה. אתה אומר שיש לך בחירה, יום.
מה זה אני אומר? שיגיד, איך שאין לו
בחירה? הנה הוכחה, שהיא צדיק ורע לו. זה בדיוק הוכחה. הנה, אני הוכחתי לך, תוכיח לי שיש בחירה.
זה מבין מה זה צדיק ורע לו.
צדיק ורע לו זה טיפשו אותו. אם אלוהים משגיח ויש בחירה כמו שאתה אומר, לא יכול להיות צדיק ורע לו. אתה מסכים? יש צדיק ורע לו. מסקנה, אין בחירה.
אפשר להוכיח שאתה מרגיש שיש לך בחירה, אתה לא שבוכל לא יודעת לך סתם להרגיש...
אני יכול גם להוכיח שיש בחירה.
כן, אבל אני חושב, תראה, אני קשה לי לשאול את הפרזל בקיל, ששאלתי אותה, היא לא ענתה. אבל יש סיכוי שככה, המוללה לא חושבת שיש לך בחירה. תראה, האמת שאתה אומר דבר נכון, אבל זה לא כל כך פשוט כמו שאתה עושה מזה. כי יש הרבה דברים שאני מרגיש, והם לא 100% נכונים. זאת אומרת, זה נכון קצת מה שאתה אומר, אבל זה לא כל כך נכון. זאת אומרת, זה לא משהו כזה שזה טענה שאי אפשר לעמוד בגדה.
כאן, הרב, אפשר להגיד...
בייחוד, שהטענה שלי הוא יותר חזקה מהטענה שלך. שלך, כבר. הטענה שלי הוא טענה על השם. היא אומרת, תראה, א', ב', ג', אלוהים ככה, זה המסקנה. על זה אתה לא יכול לפרוך את זה. אתה רוצה לפרוך את זה, אני צריך לדבר איתך. אתה אומר, אני מרגיש שיש לי בחירה. בסדר, אתה מרגיש, בסימן שאין בחירה. כי אם יש בחירה, זה אומר שאלוהים רשע, וזה לא יכול להיות, אתה מסכים?
הוא מרגיש שהשם זה.
יפה, אז מסקנה שאין לך בחירה. הרבה יותר הגיוני להגיד שאין לך בחירה מאשר שאלוהים רשע, אתה מסכים? זה הגיע של איוב, איוב סך הבחור צדיק, הוא סך רוצה להציג את השם. מה הוא אומר? הוא אומר, תראה, אני מאמין באלוהים, אלוהים טוב. יש פה משהו שאם אלוהים באמת היה משגיח, סימן שהוא לא טוב. מסקנה, הוא לא משגיח, אני בסך הכל בעד אלוהים. איוב לא נגד השם, הוא רק אומר, אנחנו ג'וקים. מסקנה, אנחנו ג'וקים. עכשיו אני אומר רק, אל תתפלו כל כך הרבה, כי יש גם בעולם גם ג'וקים ממש, עליהם אין לך קושה.
אבל איך אתה יכול להגיד שלא משגיח?
הוא
רואה במקרה שלא יש
השגחה. פוך. במקרה שלא? הוא אומר שזה גזירה, זה גזירה קודמת. אני עדיין מלמד. במקרה
שלא יש השגחה בצורה הכי גרועה שיש, אבל...
זה לא נקרא השגחה, זה אומר... שמראש, הוא אומר שהכל קבוע מראש, ומראש היה צריך כזה שתבוא הרוח מארבע כיוונים ותפיל לו את זה. הרעיון שם להגיד שזה לא יכול להיות מקרה. אז זה מראש נגזר, כמו שמראש כדור הארץ משתובב, אז גם נגזר שתבוא רוח ותראה את הילדים
שלו.
נכון, זה מה שאני אומר, שאין בחירה. זה מה שאנחנו עושים דיון עכשיו 5 שנים האחרונות, שאין בחירה.
שאין השגחה, לא?
זה אותו דבר, זה כמעט אותו, זה אותו דבר אפילו. השגחה זה אומר שהשם מעניש או נותן שכר על פי הבחירה, נכון? אם השם לא נותן שכר ולא מעניש, זה מה זה משנה הבחירה, אני שומע שמות למילה בחירה. אם הכל קבוע מראש, וזה לא משנה מה תעשה, אז הכל יקרה באופן נגיד אקראי או טבעי, אז מה זה הבחירה?